אנחנו בשיעור הראשון נעסוק במהות הקידושין. המשנה פותחת, האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר ובביה. אם כן, קניין כסף מהו? הגמרא לומדת את זה, האישה נקנית. מה ישנה אחד איתן האישה נקנית ומה ישנה אתם דתני האיש מקדש? משום לקבי למתני כסף, וכסף מנהלן גמר כיחה כיחה משדה אפרון. כלומר, אנחנו לומדים בעצם את קניין כסף של אישה מכיחה כיחה משדה אפרון, כמו ששדה אפרון נקנה בכסף, כך כמו ששדה נקנה בכסף, כך האישה נקנה בכסף. ופשטות זה קניין, כמו כל הקניינים. ו... אוף על פי שאישה זה לא קניין רגיל, אבל בכל זאת, מבחינת המעשה החיבור הזה, כי יש בזה גדר קנייני. הדבר השני שהאישה נקנית בשטר. איך בשטר? אומר רש"י, אומר לה, בשטר כותב לה על הנייר, אף על פי שאינו שווה פרוטה, הרי את מקודשת לי. הוא נותן לה שטר. פה זה שונה כמובן מכל שטרי קניין. כל שטרי קניין, המקנה נותן לקונה שטר. השטר הזה הוא שטר קניין, וגם שטר הוכחה שהקונה קנה את הקרקע ויש לו עדות על הדבר הזה בשטר, שהשטר מוכיח שהוא קנה את הקרקע. מה קנה? איזה מין סדר זה שהבעל נותן לאישה שטר, ואומר לה, וכותב בשטר, הרי את מקודשת לי, והוא נותן לי את השטר. איך היא נקנית בדבר הזה? הוא נותן לה אישור שהיא מקודשת? איך היה הקידושין האלה? משמע כאן, שבאמת קידושין זה דבר מיוחד. הבעל נותן אישור לאישה שהיא אשתו. זה השטר. הרי את מקודשת לי, מחותם, יכול להיות בעדים, הרי את מקודשת לי, ומאשר עכשיו יש לה שטר בידה שהיא מקודשת. כי זה עניין הקידושין. שהאישה היא נכנסת תחת חסותו של הבעל, ומעכשיו לאישה יש בעל, כמו המילה בעל, מישהו שהוא אחראי עליה, מישהו שהיא תחתיו, שהיא תחת רשותו, וזה בעצם מבטא השטר. כמו שאמרה רות לבועז, שיפרוס כנפיו עליה. כלומר, היא מבקשת שהוא יישא אותה לאישה. ואיך, מה הוא יעשה? ופרסת כנפיך על המתך. אני מבקש. אז הוא אומר לה, בסדר, אני אחראי, אני פורס כנפי עלייך. זה בעצם קידושין. שאדם מכניס אישה לרשותו, עם כל המשמעות שהוא פורס כנפיו, ואחר כך הוא אחראי עליה. והוא צריך לזון אותה, לפרנס אותה, והוא מחויב לה בכמה וכמה דברים. גם ממילא היא מחויבת לו, אבל כל פנים, העניין הקידושין זה שהבעל מכניס אותה, מסכים להכניס את האישה תחת רשותו. זה בעצם המשמעות כשאנחנו מסתכלים על השטר, זה מה שהשטר עושה. השטר אומר, את שייכת לי. היא לא עשתה שום דבר. הוא הסכים, יש כאן איזו הסכמה. ומפני שהאישה רוצה להיות... שיהיה לה מישהו שהוא תומך בה, שהיא ברשותו, אישה היא המקבלת, האיש הוא הנותן, ואישה רוצה, רוצה לקבל. אז ממילא, זה עניין הקידושין, שהוא מכניס אותה תחת רשותו. לפי זה אני חושב שאולי אנחנו יכולים להגיד שגם קניין כסף הוא כזה. שהבעל נותן לה כסף, לא היא מקבלת כסף והיא נותנת את עצמה לו, אלא הוא עושה פעולה שמבטא שעכשיו הוא כבר תומך בה, נותן לה כסף. והדברים מתחזקים על ידי המנהג שנהגו בישראל, שהקידושין עם הטבעת. הטבעת היא סמל, אני שייכת לפלוני, אני נשואה. זאת אומרת שכל עניין הקידושין זה מין אישה נכנסת מתחת רשותו של הבעל. הוא נותן לה כסף, זה לא כסף קניין במובן הרגיל שהוא נותן לה והיא, ותמורת זה היא ניתנת לו, אלא הוא, כמו שאמרתי, הוא מבטא את העניין, די, עכשיו, הנה, נתתי לך טבעת, עכשיו את שייכת לי. הטבעת הזאת היא סמל, הטבעת הזאת מבטא, כמו שאדם לובש סמל, הוא שייך לתנועה כזאת, הוא שייך למהלך כזה, אז גם האישה, היא שייכת לבעל הזה. מה שאמרו חכמים, שיותר מה שהאיש רוצה להישא, האישה רוצה להינשא. תב למיטב תנדום, למיטב ארמלו. נמשיך. הגמרא אומרת, האישה נקנית. מה ישנאחא דתני האישה נקנית? מה ישנאתם דתני האיש מקדש? כלומר, כאן לשון האישה נקנית, ושם האיש מקדש. אומרת הגמרא, נקנית בשביל שאנחנו רוצים לדבר על קניין כסף, משתמשים במילה האישה נקנית. אם כן, בסדר, אז גם בפרק שני נגיד האיש קונה. למה האיש מקדש? משיבה הגמרא, שואלת הגמרא, וניתנה אתם האיש קונה, אומרת הגמרא, מעיקר תני לישנה דאורייתא, ולבסוף תני לישנה דרבנן. מה לישנה דרבנן? דאסר לה כולי עלמא כהקדש. לשון חכמים זה שהוא אוסר אותה על כל העולם, כמו הקדש שהוא אוסר על כל העולם. מפרש רש"י, מפרש תוספות, דאסר לה כולי עלמא כהקדש, ועד כאמר, הרי את מקודשת לי, כלומר להיות לי מקודשת לעולם בשבילי, כמו הרי הן מקודשים לשמיים, להיות לשמיים. מה התוספות מתכוון? התוספות מתכוון, המילה קודש, אפשר להבין אותה, זה מילה מושאלת. אנחנו, השורש של המילה זה דבר שבקדושה, כן. אבל גם משתמשים בה למיוחד, כן. ולפרוש, פרישות, קדושים תהיו, פרושים תהיו. האם כשהאישה, אנחנו אומרים, האיש מקדש את האישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי, מה המשמעות? המשמעות היא שהוא אסר לה כולי עלמא כהקדש, שהוא אסר לה, אוסר אותה לכל העולם, אבל לא היא עלתה כאן לאיזה מדרגה של קדושה, או יש כאן איזה בחינה של חיוביות, של קודש, לא רק שהיא אסורה לכולי עלמא ועכשיו היא מיוחדת לו מבחינה רשותית, אלא יש כאן איזה תהליך של התרוממות, של התקדשות. תוספות לא ביאר לנו בדיוק איך הכוונה. הוא אומר, זה כמו המקודשת לי, כמו מקודשים לשמיים, ופשטה דמילתא מקודשת לי, מיוחדת לי ומזומנת לי. מי הוא? אם היה אומר תלית זו, כלומר, הפשטה דמילתא זה מיוחדת. אבל בכל זאת, אם היה אומר תלית זו, או כיכר זה מקודש לי, אין נראה שיועיל. לגבי אישה, במה שמתייחדת להיות לו, היא נאסרת לכל. אבל כיכר וטלית לא שייך למימר אחי. למה כיכר וטלית גם כן שייך? אם אדם קונה כיכר הפיכו, אז אסור לאף אחד להשתמש בזה. אלא מה? הוא יכול לתת רשות להשתמש. בקידושין הוא לא יכול לתת רשות לאחרים להשתמש באשתו. אז היא באמת אסורה לגמרי. אז אולי בתוספות אנחנו לא רואים במפורש שיש כאן איזה מהלה של קדושה. זאת אומרת שהאישה היא, ההתייחדות שהאישה נהיית מיוחדת לאיש אחד, וממילא אסורה לאחרים, וזה עושה את המיוחדות מאוד מאוד גדולה, שהיא רק שלו, ולא של מישהו אחר בשום פנים ואופן. זה הקישור הזה, הוא קישור מוחלט, זה ברית שרק בין בני זוג. אז הקישור הזה משמעותו גם חיובית, יש כאן איזו התעלות מסוימת, או רק איסור, איסורים לאחרים, איסורה לאחרים, ושייכת לו. נראה, בתוספות לא נראה כל כך ברור שיש כאן איזו תוספת של קדושה, אבל נראה זה ברור שכן. אנחנו רואים את זה, איך האדם מקדש אישה. יש ברכה מיוחדת, ובברכה אני אומר, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. כלומר, יש כאן איזו קדושה. על איסורים לא, אין ברכות. זה שעכשיו היא נאסרה לכל העולם, לא מברכים, שקידשנו מצוותה וציוונו שנאסרה לכל העולם. איזה, אין על זה ברכה. יש ברכה על דברים חיובים, על מצוות עשה, יש ברכה. על מצוות לא תעשה, אין ברכה. שקידשנו מצוותה וציוונו לא להוריד פאות. שקידשנו מצוותה וציוונו לא לכל העולם. לא לאכול דברים אסורים, אין ברכה כזאת. כשאדם מחזיק דבר אסור, יגיד אשר קידשנו מצוותה וציוונו שלא לאכול את זה, לא יאכל את זה. אין ברכה. יש ברכות על לעשות, לעשות מצוות, על איזה, על חיוביות. והברכה שאדם מקדש לקדש אישה, וגם הלשון שחכמים תקנו, זה לא רק איזה לשון מושאלת מהקדש. זה לבטא שבאמת על ידי שאדם מקדש את אישה, הוא מוסיף לקדושה והוא מוסיף לשניהם קדושה. וזכו שכינה ביניהם. כמו השרה שיושבים ביחד, הם שכינה ביניהם, והשרה יכולים להגיד דברים שבקדושה. כשיש ציבור, אז יש חלוץ של דברים שבקדושה, שיכולים לעשות דברים שבקדושה. כך משפחה, שנוצרת משפחה יחד, זה שלימות מסוימת, שחלה על זה קדושה. על ידי שאדם מקדש את האישה, השלימות הזאת מאפשרת לחול קדושה, וכיוון שעושים את זה בקדושה, אז באמת חלה קדושה. ואני רוצה לבסס את זה כמובן על דברי הגמרא בהמשך. הגמרא מדבזיין אומרת, אם אדם אמר לי אישה חצי מקודשת לי, ואז אנחנו אומרים שהיא איננה מקודשת, כי שואלת הגמרא, ונפשתו קדושה בכולה. אמר למזוטרא בריידר רב מרי לרבינה, ונפשתו לה קדושה בכולה. למה הקידושין לא התפשטו בכל האישה? הוא אומר חצי מקודשת לי, שהתפשטו הקידושים כמו שאנחנו רואים באקדש. מילותניה אומר, רגלה של זו עולה, תהיה כולה עולה. כך הדין, שאדם אומר, רגלה של זו עולה, תהיה כולה עולה. אפילו אם אדם אמר, אין כולה עולה. אני מילה אחד, אני מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, אבל מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, הווה כולה עולה. אם אדם אמר חצי, על חצי בהמה, חצי בהמה תהיה עולה, כולה נהיית עולה. מה זה קשור לקידושים? קידושין זה קניינים, וקניינים שייך התפשטות. זה לא, זה, בהקדש שייך התפשטות, אבל בקידוש לא שייך התפשטות. מה שאלת הגמרא? הגמרא כמובן מבינה שכן, נפשתו קידושה בכולה, כי אמר חצייך מקודשת לי, והמקודשת בלשון הקדש כאמר לה, אומר רש"י. אז מה זה עזר שאמר בלשון הקדש? אם זה קניין, אם זה איסורים, איסורים לא מתפשטים. אם אדם נדר על חצי כיכר, אז החצי כיכר התפשט, אפילו בנדר, אני יכול להיות עם קונמות, אז זה כבר גדר של קדושה. אבל אם אדם בקניינים לא שייך, אם אדם הרים חפץ של אפקר לזכות בחציו, האם יש התפשטות? אין מושג של התפשטות. זה רק בקידושים. זאת אומרת, כמו שאומר רש"י, דה מקודשת בלשון נקדש כאמר לה, ותוספות גם אומר, ונפשתו קידושה בכולה, מילותניה, תימא דבריש תמורה יאליף, לומדים שם את זה מפסוק, אז מה לי יש ללמוד את זה לקידושין, שואל התוספות, אם כן מה פריך לעלות דם רעדדה, כלומר זה שיש התפשטות בהקדש, זה לומדים מפסוק. ונראה, עוד אומר התוספות, שלכך דקדק רש"י הוא פירש דעה מקודשת לשון הקדש כאמר לה, כדי אמר בריש פירקין, דאסר לה כולי עלמא כהקדש, שאדם עושה אותה כהקדש, לפיכך יש להיות דינה כהקדש. אבל אם היה אומר מאורסת, או חד מאנו לישנה דלאל, על זה לא היה מקשה, ונפשיתו קידושה בכולם. ככה לפירוש זה. זאת אומרת, כאן התוספות כבר אומר לנו איזה דבר חדש מעניין. זה תלוי באיזה לשון הוא אמר. אני חשבתי בהתחלה שאם קידושין זה פעולה של הקדשה, זה כבר לא משנה באיזה לשון אדם אומר. אם הוא אומר, הרי את קנויה לי, הרי את מיוחדת לי, הרי מה שקורה זה שהיא מתקדשת לו, אז זה צריך להתפשט. אז השאלה היא לא דווקא על הלשון, והנה התוספות כאן עושה חזה חלוקה, שכיוון שהוא אמר לה בלשון הקדש, אז זה צריך להתפשט. אבל אם היה אומר לה בלשון אחרת, זה לא היה שאלה בכלל, בוודאי שאין התפשטות. מה זה כלומר? זה אותו הפעולה החלה, יש כאן שתי חלות של פעולות, אם הוא אומר בלשון זאת או בלשון אחרת, כאילו משמע בתוספות כן. יתר על כן, התוספות בהמשך, בדף, בעמוד הבא, השאלה של הגמרא, אם אדם אומר, למה באמת, מה התשובה של הגמרא, סליחה, מה התשובה של הגמרא על למה לא התפשטו קידושין בכולה? עונה הגמרא, כי יש כאן דעת אחרת. כי צריך שהאישה תסכים. הוא אמר לה, חצייך מקודשת לי, מסכימה רק לחצייך, היא לא. אז כיוון שיש כאן דעת אחרת, זה מעכב, כמו עם שני שותפים בבימה, ואדם הקדיש את החלק שלו, זה לא התפשט על החלק של חברו. אז אותו דבר כאן גם כן, מכיוון שזה תלוי גם בהסכמתה של האישה, והאישה לא נתבקשה להסכים על הכולה, אז זה לא מתפשט. אילו היינו יודעים שהיא מסכימה, לכאורה, לפי הגמרא משמע, שבאמת, אילו הייתה אומרת, אני מוכנה כולי גם כן. הוא אומר לה, חצר מקודשת לי, היא אומרת, אני מוכנה כולי, והוא נותן לה פרוטה. אז באמת הקידושין התפשטו. אף על פי שהוא אמר חצייך, כי קידושין מתפשטים. ואכן, תוספות אומר, בעמוד הבא, בשאלה של הגמרא, כשהוא אמר לה, חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה, הוא לא אמר לה, כולך בפרוטה, אחרת היא מקודשת בוודאי. אבל הוא מקדש אותה לחצאין. חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה. נו, כמובן שהיא הסכימה לשני החצאים. האם היא מקודשת באופן כזה? או שזה אי אפשר להתקדש חצי-חצי? צריך לקדש את כל האישה, זו שאלת הגמרא. שאלת תוספות? מה הבעיה? נפשטו קידושה בכולה. הרי הסכימה שכולה תהיה מקודשת. והוא אמר לה שחצייך יהיה מקודשת, אז החצי התפשט על הכל, כי הוא הסכימה לכל החצאים. עונה התוספות, שעל השאלה של הגמרא היא כשהוא לא אמר בלשון קידושין, אלא שאמר בלשון אחרת. אילו היה אומר בלשון קידושין, היה אומר לה, הרי את מקודשת לי חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה, היא באמת היו הקידושין מתפשטים. זאת אומרת שלהלכה אומר התוספות שיש התפשטות של קידושין, אם אין עיכוב מצד האישה. זאת אומרת שיש בקידושין איזה גדר של קדושה מסוימת. גדר של קדושה שיכולה להתפשט. אין הדבר הזה בקניינים, ולא רק שאין הדבר הזה בקניינים, גם אין הדבר הזה בקידושין אם הוא לא אמר בלשון הקדש. אז זאת אומרת שאנחנו רואים מהתוספות כאן עוד איזה נקודה. שיש כן שתי חלויות, בשני אופנים אפשר להכיל את הקידושין. אפשר להכיל שזה יתחיל מצד קנייני, וכמובן תחול על זה בסופו של דבר גם הקדושה שיש בקידושין, ואפשר להתחיל את זה מצד הקדושה. וכמובן זה יתפשט גם מצד הקנייני. ככה בכל אופן משמע התוספות, כי מה נפקמינה בלשון זאת ולשון זאת, אם הכל חל אותו דבר? אז מה אכפת לנו איך אדם מדבר? הוא רוצה לקדש את האישה, הוא אומר לה קידושין, הוא אומר לה קניינים, זה לא משנה. אלא משמע שאפילו החלות בפועל היא משתנה לפי לשונו של המקדש. אם הוא אומר לה הרי את מקודשת, זה מתחיל מהקדש. וזה מתפשט. ואם הוא אומר לה, הרי, אם זה צריך שיתפשט, כן, אם הוא אומר, כמו שאמרנו, אבל אם, ואם הוא אומר לה בלשון קניין, שונירוסין, זה לא יתפשט. אף על פי שבסופו של דבר הקדושה כמובן שיש כאן היא תחול. אז על כל פנים אנחנו רואים מדברי התוספות שיש איזה גדר של קדושה בנישואים, בקידושים. הרמב״ם מביא את הגמרא הזאת בדף זין עמוד ב', חצי איך בפרוטה וחצי איך בפרוטה, ואומר בלשון קידושין, הרי את מקודשת לי חצי איך בפרוטה וחצי איך בפרוטה, זה נשאר ספק כמו ספיקה של הגמרא, כי אף על פי שאמר לשני החצאים, אבל כיוון שהוא רוצה שזה יחול באופן כזה חצי חצי, ספק אם זה חל או לא חל. איפה ההתפשטות? הרי אומר לשון קידושין, אין התפשטות. למה אין התפשטות? יכול להיות שהרמב״ם סובר ששאלת הגמרא לכתחילה הייתה למה זה לא התפשט, ואחרי שהגמרא ענתה שיש כאן דעת אחרת, בעצם הגמרא ענתה שזה לא הקדש, שזה קניין. אין לה, יכול להיות שיש פה קדושה מסוימת, כמו שאני אמרתי, זה לא צריכים להגיד שהרמב״ם אומר שאין כאן קדושה, יש הברכת המקדש עמו ישראל, זה רמב״ם גם כן מסכים. אבל הקדושה הזאת היא לא שייכת למעשה, לצורה של העברת הרשות של שחיית, שהאישה נכנסת לרשותו של הבעל, זה לא שייך לצד הזה. ולכן כשהגמרא אמרת שיש כאן דעת אחרת, זה סוג אחר של הקידושין, זה לא הקדש. זה דבר אחר. כיוון שיש כאן דעת אחרת, זה דבר אחר. אני לא נכנס כאן למה זה דבר אחר, האם כאן יש מורבות של האישה, לא מורבות, זה נושא בפני עצמו. אבל כל פנים זה לא, וכיוון שיש דעת אחרת, זה לא שייך לנושא של הקדש, סוג קניין ככל הקניינים, שלא דבר ואין כאן עניין של התפשטות. כך בכל אופן הרמב״ם סובר, כי אחרת תהיה קושייה קשה על קושיית התוספות. אז יש לה כאן אולי מחלוקת בין הרמב״ם ובין התוספות בגדר של החלות. ויש לנו עוד גמרא, גמרא במסכת נדרים. גמרא שואלת אם יש יד לקידושין. גמרא כאן בהמשך שלנו אומרת שידיים מוכיחות אבן ידיים. זאת אומרת, אם אדם אומר לא מפורש את הלשון, אבל אפשר כמעט להבין בוודאות שלזה הוא מתכוון. כמו הדיון של הגמרא שם בנדרים, אם יש יד לקידושין מדברת, אמר על האישה, הרי את מקודשת לי ואת. הוא נתן לאישה אחת שתי פרוטות, ואמר לה, הרי את מקודשת, אישה יכולה להיות שליחה לחברתה גם כן. והוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, ועל ידה עומדת עוד אישה, ואומר לה ואת. מה הוא התכוון? אם הוא אמר, אם היה אומר ואת גם כן, בוודאי שהוא התכוון ששתי מקודשות. זה בכלל לא ספק. זה כבר לא יד, זה כבר דברים ברורים. אבל אם הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי ואת, אולי ואת, אולי הוא אמר ואת תהיה נוכחת ואת רואה, את עדה, כאילו. זה לא כל כך סביר. זה סבירות רחוקה. אבל בכל אופן, זה לא ודאות. וזה נקרא ידיים מוכיחות. אבל זה יד. זה לא דבר מושלם. שואלת הגמרא, יש יד בנדרים? יש ידיים. אם אדם אמר נדר באופן כזה, שהוא לא אמר באופן מושלם, אבל אמר באופן כזה שאפשר להבין למה הוא מתכוון, יש יד. בנדרים יש יד. שואלת הגמרא, האם יש גם יד לקידושין? מה הקשר? נדרים זה דבר אחר. נדרים זה... הגמרא אחר כך שואלת על עוד כמה דברים, שזה שייך באמת לכל מיני סוגים של הקדשות, אבל קידושין, מה הקשר? אומר המאירי, מה השאלה? אומר המאירי, ועניין השאלה, אם מדמים אותה לנדרים, אחר שעל ידיהם נסרים לכל העולם בדבר הנדור, או שמה לקניין באלמה כשאר קניינים. שאין בהם תורת יד כלל. זאת אומרת, זאת השאלה של הגמרא. אם יש יד לקידושין או אין יד לקידושין, מה הסוג של הקידושין? איך פועלים קידושין? זה מין קדושה כזאת? ואז זה כמו נדר. או שמה לקניין באלמה, כשאר קניינים שאין בהם תורת יד כלל. ואיך, כמובן השאלה, כמו שאמרתי, שאם נתן כסף לאישה בפני חברתה, ואמר לה, הרי את מקודשת לי, ואמר לחברתה ואת, אף על פי שזהו יד מוכיח, שהרי אין לדון בדבר אחר, אלא על צד רחוק, שאם תאמר, ואת חזאי, כלומר, את תראי, כאמר, אז זה צד רחוק. זה השאלה. האם יש יד לקידושין, מכיוון שזה כמו הקדש, כמו נדר, או אין יד לקידושין? הגמרא נשארה בבעיה דלא אפשיטה בעניין הזה. זאת אומרת, זה הספקות. זה הספק לגבי יד. זאת אומרת שיש בקידושין צד כזה של קידושין, צד כזה של הקדש, צד של קניין, מה הדומיננטי בין שניהם, כאילו זה הספק של הגמרא. הייתי אומר שלפי דברי המאירי, שאליבא דהתוספות, שלמדנו עכשיו, שהבעיה של הגמרא היא רק אם הוא אמר בלשון קידושין. אם הוא אמר לאישה, הרי את מקודשת לי ואת. אבל אם הוא יגיד לאישה, הרי את מאורסת לי ואת, שוב דבר, על זה בכלל אין שאלה. כי זה ודאי קניין. כמו שהתוספות אמר, שאין התפשטות. אז אותו דבר יהיה לגבי זה. רק כל השאלה, אם הוא אמר בלשון קידושין, אז יש חלות. ויכול להיות ש... המאירי לא אסביר כמו התוספות, יכול להיות שהמאירי יגיד שבכל הלשונות יש כאן חלות של קדושה מסוימת. בין שהוא אמר אירוסין, בין שאמר אחרת, יכול להיות. יכול להיות שלא, יכול להיות שהוא יגיד המאירי כמו הרמב״ם, שגם אם אמר בלשון קידושין, אבל הרמב״ם צריך להסביר כאן את הבעיה של הגמרא, מה הבעיה? כי איזה לשון קידושין לא מתפשט. אז גם לשון קידושין, זה לא נדר, זה לא הקדש, זה קניינים. אם זה קניינים, אז מה שאלת הגמרא? אז הרמב״ם יצטרך להסביר את הבנדרים קצת אחרת. על כל פנים, אז ראינו שיש בקידושין שני צדדים, לפי התוספות, ובכל מקרה יש בקידושין איזה צד של הקדש, שזה לשון של הברכה. אני רוצה להתבונן עכשיו בעוד, להעמיק בהתבוננות הזאת. איזה סוג של קשר זה הקשר הזה של הקידושין, של הנישואים שאנחנו עכשיו דנו עליו? זה קשר של קדושה, זה קשר של קניין, מה הקשר העיקרי? יש מחלוקת באחרונים. מה הסיבה שאדם לא יכול לקדש אשת איש? הגמרא כתוב במסכת קידושין בהמשך שלנו, בסוף פרק שלישי, שאי אפשר לקדש את אשת איש, מכיוון שהיא איסור קראת יש עליה, וכל איסורי קראת נלמדים זה מזה, מאחות אישה, ושאין קידושין תופסים בזה. אם אנחנו אומרים שקידושין זה גם, זה קניין כזה, אז גם בעצם יש עוד סיבה שאפשר לקדש אשת איש. כי האישה היא תפוסה. אדם יכול לקנות דבר שהוא שייך למישהו אחר בלי שהסכמתו. אי אפשר לקנות, לקחת, אני אבוא לחצר של השני ואני אעשה קניין, אני אקנה, אני לא אקנה. זה שייך לאחר. לא, אם הוא יסכים, זה דיון. אבל בקידושין צריכים באמת לראות אם האיש יסכים. אבל כל פנים, כל עוד שאין הסכמה, אז לא רק מבחינת האיסורים יש כאן, אלא גם מבחינת השייכות. היא שייכת עכשיו לאיש אחד, אז היא תפוסה. ואי אפשר, אחר לא יכול לתפוס, אישה שכבר תפוסה. דנים בזה אחרונים. עם נפקא מינה, כמובן. בשולחן ערוך, בסימן ממדלת, אומר השולחן ערוך, אולי זה סעיף י' ב' כאן, המקדש מי שחציה שפחה וחציה בת חורין צריכה גט. כלומר, אפשר לחול קידושין על חצי בת חורין. היא חציה שפחה, חציה בת חורין. הייתה שפחה של שני אנשים, אחד שחרר אותה ואחד עדיין עם שפחה שלו. ואז והוא מקדש, אדם מקדש את האישה שחציה שפחה וחציה בת חורין. ואולי אפילו הוא יכול לקדש אותה ושתהיה שלו. אם הוא עבד עברי שמותר הוא בשפחה כנעני, אז הוא מקדש את חציה בת חורין, כי וחציה שפחה מותרת לו, אז הם יהיו מותרים. האם קידושין חלין? כתוב כאן צריכה גט. אומר הבית שמואל, ואם קידש אחר קודם שחרור, אחד קידש את זאת שחציה שפחה וחציה בת חורין, בא עוד אחד ומקדש אותה ואומר לה, הרי את מקודשת לי. אומר הבית שמואל, אין תופסים קידושי שני, דעל כוח לא מבאי בשס, אלא אם בא עליה אחר שחרור. הגמרא מסתפקת, אחרי אם הייתה חציה שפחה בת חורין ואחד קידש אותה, ואחר כך היא נשתחררה ובא אחר וקידש אותה. אז באמת יש בעיה. מה קורה כשהיא משתחררת? אולי פוקע הקידושין, כיוון שעכשיו היא כבר משוחררת לגמרי, או לא פוקע. אבל כל עוד שלא נשתחררה לגמרי, קודם שחרור, דצד בת חורין תופסים לראשון, וטוען תופסים קידושי שני. כלומר, הבית שמואל אומר, כאן הקידושין לא תופסים, לא מצד האיסור, כיוון שמקודשת לאחד, אז היא אסורה לאחרים. כי האיסור כאן הוא לא איסור כרת. היא חצי השפחה וחצי הבת חורין, מי שנתקדשה, הבא עליה הוא באשם תלוי. הוא לא חייב, הוא לא חייב כרת. אז אם הוא לא חייב כרת, אז אין כאן את הלימוד שכל מי שכל חייבי קריטות, אין קידושים תופסים בהם. כאן אין חיוב של כרת. לכן אומר הבית שמואל, אף על פי כן, אחר לא יכול לקדש אותה. לא מצד האיסור, כי האיסור הוא איסור קל, כי קידושין תופסים בחייבי עשה ובחייבי לוין, אלא מצד שהיא תפוסה, כיוון שהיא תפוסה, היא לא מקודשת. שואל אבני מילואים. מראה מפורשת שכל הסיבה שאשת איש היא נאסרת על אחרים, זה מפני שהיא אסורה באיסור כרת. כמו שאומרת הגמרא בפרק האומר, מנלן דן קידושין תופסים בחייבי קריטות, לומדים את זה מאחות אישה, שואלת הגמרא, מאחות אישה לא אפשר ללמוד את זה, כי אחות אישה, אשת איש, היא יכולה להיות מותרת בחיי האוסרה, דבר שאיננו מאחות אישה. אז אשת איש יותר קלה, אז אי אפשר ללמוד מאחות אישה שקידושין לא תופסים. אומרת הגמרא, לא לומדים את זה ממצינו, אלא לומדים את זה מיקש. כל אשר יעשה מכל הטובות האלה ונחרטו, הוקשו כל הראיות כולן לאחות אישה, מה אחות אישה לא תפסו בקידושין, אף הראיות לא תפסו בקידושין. זאת אומרת שהסיבה שבאשת איש לא תופסים קידושין, אומרת הגמרא, זה משום שיש כאן איסור של קרת. כל הראיות הוקשו זה לזה. חצי השפחה וחצי הבת חורין, אין בה איסור כרת. וכיוון שאין בה איסור כרת, קידושי שני יכולים לתפוס בה, כך אומר אבני מילוי. הוא מביא שבחידושי פני יהושע, גם כן אמר כמו הבית שמואל. כלשון של הפני יהושע, אבל כלומר, אולי חשוב להזכיר כאן את מה שאומר הפני יהושע. הוא אומר, הפני יהושע דן בזה, אם שואל, אם קודם שחרור שניים יכולים לקדש אותה, גם האחד וגם השני, אז בעצם אנחנו יכולים למצוא כאן אישה ששייכת לשני אנשים, ושני אחים אם יקדשו אותה, אז היא שייכת לשני אנשים, ואנחנו מוצאים כאן איזה מצב שאם שניהם ימותו, אז היא טיפול ייבום משני אחים ביחד, והגמרא אומרת שלא מצאנו מצב כזה שאישה טיפול משני אנשים, והנה אנחנו רואים כאן לפנינו, אם הקידושין נתפסו, על כן אומר הר פני יהושע, דעד יקיים אלן באלמה קידושים תופסים בחייבי לוין, אנו חייבי לוין באלמה, אבל על ידי קידושין, ולמה חילה משכחת קידושין אחר קידושין? כיוון תופסים קידוש ראובן, היר ברשותו, ואין לה יד לקבל קידושין מאחר. אין דבר כזה שהיא מתקשרת אחר פעם אחת אחרי השנייה, היא כבר תפוסה, ולא יכולה להיות תפוסה פעם שנייה. זה מה שאומר הפני יהושע, וזה מה שאומר הבית שמואל. אבל קשה עליהם מהגמרה, אז הפני יהושע, קשה, שהגמרה אומרת שרק אשת איש אסורה, קידושין לא תופסים זה מצד הגדר של חייבי כריתות. אז יש על זה תירוץ. מה אם הבעל אומר, אני מסכים שהיא תתחתן עם עוד אחד? הוא לא מנע את זה ממנה. הוא לארג'. הוא מסכים שהיא תתחתן עם עוד אחד. הבעיה קניינית אין כאן. תפוסה, הוא מסכים לתת אותה. אבל יש כאן, אז יש כאן רק האיסור. איסור ערווה, זה מה שהמרה צריכה לומר לנו, שגם אם הבעל מסכים, אז אשת איש, בגלל שהוגשו כל העריות זה לזור, היא אסורה מצד שיש את איש. החזון איש אומר, תראו, הסבר אחר. הוא אומר שמה שאני צריכה הגמרה להגיד שהוגשו כל העריות זה לזה, זה לגבי דין, אנחנו לומדים מהעיקר שזה עוד דבר. שכל אישה שאין קידושין תופסים בה מצד האיסור, הבן הוא ממזר. חייבי להבין שקידושין תופסים, הבן לא ממזר. חייבי קריטות שקידושין לא תופסים, הבן ממזר. אם קידושין לא יתפסו מסיבה לא של הרעיות, אלא מסיבה שהיא כבר תפוסה, הבן לא יהיה ממזר. זה מה שהגמרא רוצה להגיד, שבאשת איש קידושין לא תופסים מצד הרעיות, ולכן הוולד ממזר. אילו הסיבה של הקידושין שלא היו תופסים באשת איש, שזה היה רק מצד שהיא תפוסה, הבן לא היה ממזר. כי רק בחייבי קריטות הבן ממזר. וחייבי קריטות שקידושין וחייבי קריטות קידושין לא תופסים. זאת אומרת, דברי הגמרא נצרכים למרות שבאמת באשת איש, אם בא אחר לקדש אותה, הוא לא יכול לקדש אותה מצד שהיא תפוסה. אבל יש כאן עוד צד, שיש כאן מצד, גם מצד הרעיות, אי אפשר לקדש אותה. והנפקמינה, שהבן יש לו דין שממזר. אילולא היה מצד הרעיות, לא היה הדין הזה. ולכן, במקום ש... אז זאת אומרת, אז לכן אנחנו יכולים לומר, שבמקום שאין הרעיות, אבל האישה מקודשת, כמו המקרה שלנו של חצי השפחה וחצי הבת חורית, אז במקרה הזה אנחנו אומרים שקידושין השני לא יתפסו, כי כבר תפוסה ועומדת. בעצם כאן נקודת המחלוקת בין אבני מילואים ובין בית שמואל והפני יהושע, היא בגדר הזה של הקידושין. הקידושין זה צד איסורי, ואין כאן איזה רשות כזאת שתופסת, או יש כאן עוד משהו, יש כאן גדר של, לא יודע, נקרא לזה קנייני, רשותי, גדר נוסף חוץ מהגדר של האיסור. לא רק זה שהיא אסורה, לכן אי אפשר לקדש אותה. היא תפוסה, היא שייכת, היא נמצאת תחת בעלות של אחד, השני, אז השני לא יכול לקדש אותה. זאת אומרת ש... הגמרא כשדנה בדבר הזה, למה למה משנה פתחה האישה נקנית ולא האיש מקדש? זה לא שאלה לשונית, זה שאלה עניינית, כך אומר רבי צלם מוולוז'ין. הוא חקר בעניין הזה. הוא אומר, השאלה היא, מה יש כאן? יש כאן קניין? פה יש כאן הקדש. ואחרי זה, שוב פעם שואלת הגמרא, אלא אם כאן, אם הסברת שהאישה נקנית מפני שצריך לדבר כאן על העניין של קניין, אז למה לא לכתוב האיש קונה? ומשיבה הגמרא, דאסר לה כולי אלמא כהקדש, יש כאן עוד איזה נקודה. יש כאן לא רק קניין, יש כאן גם גדר של חלות של איסור, של קדושה. שני הדברים בעצם נמצאים בגדר הקידושי. ועם הנפקמינו, שאנחנו קודם הזכרנו נפקמינה, כן, איזה גדר קנייני וגדר של קדושתי, גדר איסורי, ששני הגדרים האלה נמצאים בשייכות של האישה לבעלה. טוב, נסיים בזה.